של ספר יהושע יש בו שלושה חלקים. החלק הראשון, הקדוש ברוך הוא מדבר אל יהושע, מייעד אותו, מצווה אותו חזק ואמץ, עד פסוק ט'. לאחר מכן שני פסוקים שיהושע מצווה את שוטרי העם להתכונן לקראת מעבר הירדן, והחלק האחרון זה דו-שיח, דיבור בין יהושע לבין הראובני, הגדי וחצי שבט המנשה, המכונים שניים וחצי השבטים. שימו לב לפתיחה של הפרק. הפתיחה של הפרק היא לא בדיבור של הקדוש ברוך הוא, אלא בהקשר. והיא אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני ליהושע בן נון משרת משה לאמור. אנחנו מכירים הקשרים שונים. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי בימי אחשוורוש. הקשר זה דבר מאוד משמעותי, כי הוא בעצם אומר, תדע לך, הסיפור, אתה רוצה להבין את הרקע לסיפור? זה נתון רקע. נתון רקע הוא מאוד מאוד משמעותי. אחשוורוש הוא מחולל את כל מה שמתרחש. לכן אומרים חכמים, כל ויהי אינו בימי אינו אלא צר, כל זה נוצר בהוויה שיוצר אותה אחשוורוש, אוי 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 אוי, יש פה איזשהו צמצום גדול. המרחב הוא מאוד מאוד משמעותי. אז אם כן, המרחב שבו הספר הזה נפתח, או הדיבור של הקדוש ברוך הוא אל יהושע, זה משה מת. למה משה זה נושא? אפשר להגיד כך וכך ליציאת מצרים, או כל מיני נתונים אחרים שאפשר כך וכך למתן תורה. לא, לא, משה עומד ברקע. משה מת, ומה צריך? מישהו שימשיך אותו. זאת אומרת, הפסוק הזה מתאר חלל, חלל גדול, והוא הנושא. שימו לב, ויאמר השם אל יהושע בן נון, משרת משה לאמור. למה שמים פה את המשרת, או מה הוא בעצם מספר לנו? המשרת הזה בעצם אומר, הבסיס לפנייה אל יהושע, זה לא בגלל כל כך הרבה דברים שאפשר לומר על מנהיג, אלא בגלל דבר אחד. כמובן שהדבר אחד הזה מכיל הרבה, אבל זה הנקודה. מה הנקודה? הוא משרת משה. ומה צריך עכשיו? מישהו שימשיך את משה. כי משה מת וחייב להיות המשך לסיפור הזה. משה התחיל איזושהי דרך, והדרך הזאת חייבת להימשך. אז אם כן, שימו לב, הפסוק הפותח, ויהי אחרי מות משה עבד השם, ואפשר לראות אותו במעגל הצר, כפתיחה לפנייה אל יהושע ולמינויו של יהושע, אבל יש צד שזה בעצם פתיחה לכל ספר יהושע. ואנחנו עוד נראה מהו מקומו של משה בספר יהושע, ומהו המקום של המשוואה הזאת שבעצם אנחנו ממשיכים את מה שהתחיל משה, אנחנו נראה, זה ממלא את החלל. הספר כולו מוכתב מהדבר הזה. ואם תרצו, אפשר גם לקרוא את הפסוק הזה כפתיחה למה? לנביאים וכתובים. עברנו מן התורה אל הנביאים וכתובים, ומה זה נביאים וכתובים? ההמשך של משה רבנו. משה התחיל תורה, אתה מתחיל נביאים, זה לא מתחיל מנביאים. הכתובים גם הם המשך, יש פה איזושהי פתיחה לכל מה שעומד לבוא בעקבות הדבר הזה, הכל המשך למשה רבנו. תחת הכותרת הזאת הסבתי את תשומת הלב, שכמה פעמים הופיע משה בפרק? 10 פעמים. זה מספר יפה, זה מספר מעניין. הוא מספר איזו שלמות כזאת. 10 פעמים הופיע משה, הוא כמו אומר, הסיפור הזה הוא המשך למשה. וזו נקודה משמעותית, ואנחנו נבחן אותה בפסוקים. האם זה רק מנקודת מבטו של הקדוש ברוך הוא, או גם מנקודת מבטו של יהושע? עד כמה יהושע רואה את עצמו ממשיך, הוא בעצם ממשיך את משה רבינו. עד כמה הוא דבק במקום הזה, ועד כמה הוא היה רוצה להביע את האות שלו בתורה, את הדרך שלו, איפה הדבר הזה נמצא. אז 10 המקומות האלה, ועוד מקומות שנראה אותם בהמשך, יביאו אותנו לראות עד כמה בעצם משה רבינו הוא נוכח, ובעצם הסיפור הזה זה סיפור ההמשך. טוב, אז אם כן, גם הקדוש ברוך הוא אומר, משה עבדי מת ואתה קום עבור את הירדן הזה, ושימו לב, מפסוק ב' עד פסוק ד', 3 ייעודים. הייעוד הראשון זה לעבור את הירדן. זה משימה, אנחנו נדבר עליה בפרק ג' וד'. הייעוד השני זה כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם, אתם תהיו ריבונים והוא יהיה שלכם. זאת אומרת, הארץ שלכם כתוצאה מכיבוש, או אפילו משהו רך יותר, אם אין מלחמה, הגרגשי פנה והלך ואנחנו עכשיו דורכת כף רגלנו במקום. זה שלכם, וזה הופך להיות ארץ ישראל לכל דבר, שרמב״ם שעוד נראה אותו מאוחר יותר. אז זה הדבר השני. הדבר השלישי, מהו התיחום של הדבר הזה? ופה מובאות הגבולות. שימו לב, אפשר לראות שבעצם שלושת הדברים האלה זה כמו תמצית של ספר יהושע. החלק הראשון עוברים את הירדן, החלק השני זה מלחמות ותדרוך כף רגליכם כאן וכאן וכאן, ואחרי זה יש את הגבולות. אבל אם אני הולך לאיזשהו, איזושהי תבנית שהיא הייעוד של יהושע, שהיא כמו התמצית של יהושע, אז גם אני נמצא בשאלה מאוד כבדה. מה השאלה? איזה חלק חסר? מה אין כאן בפרק? מה עם חלוקת הארץ? שבע כיבוש ושבע נחלה. חלוקת הארץ. למה הקדוש ברוך הוא לא אומר, אם הוא מנה את הדברים הבסיסיים, המשמעותיים, יהושע, זה הייעוד שלך, מה אין לו ייעוד לחלק את הארץ? מה? אתה תנחיל את העם, זה נחלה. אבל איפה יהיה כל אחד והתיחום למשפחותיו? כל החלק השני של הספר זה לשייף, זה לא רק לכבוש ומן המדבר והלבנון ולתת את התמונה של המקרו, זה גם לשייף, זה לשבט הזה, וזה דבר כל כך משמעותי. הארץ נשארה הרבה לרשתה, וכל שבט הולך אחרי זה בנחלה שלו, מחלקים לו, ואחרי זה הם בעצמם נלחמים. כל החלק הזה, איפה הוא נמצא? למה לא מדברים עליו? אני משאיר את זה כשאלה פתוחה. תחשבו עליה במהלך הלימוד. היא שאלה חזקה, כי יש פה פתיחה, ונותנים איזה תבנית ונוגעים בנקודות הבסיסיות, ודבר כזה חסר, איך יכול להיות? אנחנו ממשיכים. אם כן, שימו לב, לא יתייצב, פסוק הבא, לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך. כמה ראש ממשלה במדינת ישראל היה מוכן לשלם בשביל לקבל את ההבטחה הזאת, שאף אחד לא יתייצב מולו, אף אחד לא ימרוד בו, כולם ייתנו לו לשלוט מתחילה ועד סוף. כמה היה מוכן לשלם? וואו, הרבה, נכון? למה? כי זה אחד הדברים הכי משמעותיים. וואו, אז שימו לב, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, אף אחד לא יעמוד מולך. אגב, בנקודה הזאת הוא מקבל דבר שמשה לא קיבל. אשר הייתי עם משה, זה באינטנסיביות, אני איתך, אבל בצורה אחרת. על משה לא גוננתי. כמה פעמים העם מורד במשה? מורד ב... כל הזמן, עוד מעט הוא סקלוני, הוא ויבוא משה ויפול עוד כל כך הרבה פעמים, הוא נמצא באימות עמם. יהושע מקבל הבטחה, וגם את זה אני שואל, מה זה ההבטחה הזאת? מה אפשר ללמוד מההבטחה הזאת על, 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 על התקופה, על יהושע, על הזה? אני משאיר את זה גם כשאלה. אני לא רוצה לענות על כל השאלות כבר, אני רוצה שזה יפתח אותנו למרחב הגדול יותר של הפסוקים. אבל זו הבטחה שלא תאמין. שלוש פעמים כאן, מי ספר עוד פעמים בתורה, חזק ואמץ? הסתכלתם? על יהושע, רוב המופעים של הביטוי הזה, חזק ואמץ, ליהושע. למה? למה הוא יותר מכל אחד אחר? לא מובן מאליו. אז מה זה חזק ואמץ? אז יש את הגרא ויש את המלבים. אני מקווה שאני לא הופך ביניהם. הגרא אומר חזק, זה באופן מעשי, ואמץ זה באופן רוחני יותר. והמלבים אומר, חזק זה בהתחלה, ואמץ זה ההתמדה. אז למה ליהושע דווקא אומרים? אז לפני למה אומרים דווקא ליהושע, בואו נראה מהם שלושת התחומים שבהם מחזקים את יהושע, ושגם יהיה לו כוח התמדה ורוחניות להמשיך בהתמדה. מה שלושת הדברים? אז הראשון זה לכבוש את הארץ, השני זה לעשות את כל דברי התורה הזאת, והגית בו יומם ולילה. והשלישי מה? הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי אימך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. השלישי זה סוג של שותפות, הוא פנימי יותר. שימו לב, יש פה טיפוס בכיבוש הפיזי, בשמירת התורה, והקדוש ברוך הוא אימך. במרחב הזה של השותפות עם הקדוש ברוך הוא חזק ואמץ, כי השם עמך, זה יותר פנימי משניהם. פה זה לשמור את התורה, אבל פה זה הדבקות בהשם, ולהיות באיזושהי שותפות זה דבר גדול יותר. אז אם כן, שימו לב, מה?
יש גם חזק ואמץ בסוף.
נכון, רק חזק ואמץ, נכון. כל אשר אמרי פי, אבל את זה אומרים לו שניים וחצי השבטים, זה כבר לא הקדוש ברוך הוא, אני כרגע מדבר על זה, אבל אתה צודק, זה מופיע עוד, והחזק ואמץ כל הזמן חוזר. אני שואל, במה זכה יהושע? או למה דווקא יהושע חזק ואמץ? ואני רוצה להניח פה על השולחן את הדבר שלמיטב הבנתי הוא התמצית של כל הספר. אם הייתי מבקש מכם לעשות איזה תנועה מלווה, להציג עכשיו. עכשיו אנחנו אומרים ליהושע חזק ואמץ ועושים איזה תנועה ביד או בגוף שמסמלת חזק ואמץ. איך הייתם עושים? ככה. איזה תנועות הייתם עושים? אברהם. איזה תנועה? מה? שומעים פה, זאת אומרת, תהיה חזק, תתמודד. למה? למה צריך להגיד למישהו חזק ואמת? אז בואו ניכנס לנעליים של יהושע. עכשיו עומדים בעבר הירדן המזרחי, עומד עם שלם בעבר הירדן המזרחי, עבר הירדן המערבי מיושב כולו. לא ארץ, זה לא מקום ראי. זה מקום מיושב בשבעת עממים, ומה הוא אמור לעשות? לעבור מגלות לגאולה. נכון? מעבר הירדן, מ-40 שנה במדבר לארץ ישראל, ולהילחם, ולכבוש, ולהגדיר את גבולות הארץ, ולהכניס תורה לחיים, לקחת דבר שהיה מופשט, ועכשיו את כל התנועה הזאת, מעבר הזה לארץ ישראל, כמה כוח צריך בשבילו? הרבה מאוד. התנועה, כל מנהיג יש לו תפקיד אחר בדורו, והתפקיד של יהושע הוא תפקיד שמה שמתאים להגיד לו זה חזק ומה, תהיה חזק, תתמיד, תהיה דבק במשימה שלך ותצליח. זה הדבר שגם בתורה חוזרים ואומרים לו עוד פעם ועוד פעם. כל מי שאומר לו, אומר לו חזק ואמת, כי יש לו משימה חזקה. כשנגיע לספר יהושע נראה שהסיפור אחר לגמרי. המילה חזק ואמת היא לא רלוונטית שם בכלל. נראה שאנחנו נהיה במקום אחר לגמרי. יפה. טוב, אז אם כן, יש לנו את החזק ואמת המשולש הזה, ובואו נלך לשלב הבא. ויצב יהושע את שוטרי העם. שימו לב, יהושע לא מתחיל בנאומים לכל, יכול היה עכשיו עומדים להיכנס לארץ לתת נאום לעם. לא, יהושע הוא אדם מאוד מאוד מעשי, אנחנו נראה, ומכוונים, מדבר אל השוטרים, ההצלת סמכויות, התכוננות, דבר שלא היה במדבר. במדבר על פי השם ייסו ועל פי השם יחנו, זה מעבר לארץ ישראל. מה קורה בעוד 3 ימים? זה לא מובן מאליו שנמצאים במדבר. במדבר זה כל על פי השם ייסו, בערב לא יודעים מה יהיה בבוקר, כי אולי הענן יעלה למעלה ומתחילים לנסוע, ופה זה סיפור אחר. יפה. אז טוב, אז מתכוננים, וזה צעד מעשי ראשון של יהושע. שימו לב דבר מעניין, יהושע באיזושהי מידה מקבל את הכוח, מקבל סוג של מינוי. עכשיו אתה עושה, זה המינוי בפועל, בתורה הזה עם משה, כשמשה עוד חי, ועוד אין מינוי, פה משה מת, מתחיל המינוי, וכן, מתחיל המינוי הזה, והצעד הראשון של משה אחרי המינוי, הוא צעד מעשי. יש של יהושע אחרי המינוי, זה הצעד המעשי הזה, הארגוני הזה, 3 ימים קדימה. יש פה קבלת אחריות, כן. מה זה?
עוד פעם, לא נוהם. אני חושב שכל הזה, גושו אלה,
שבו את לא יראה, לא יראה, לא הבנתי, עוד פעם תחזור.
בפרק
עם, אתה
מודה, אני מסכים לשאלה, אני מסכים
לדברים, בכל העם, אתה מדבר בפרק ג' פה?
לא, אמרתי,
נראה. טוב, ודאי, ודאי, בהמשך, בוא, אנחנו נראה את זה, נגיע לשם. בסדר גמור, והדבר האחרון זה 2.5 שבטים, בוא נאמר ככה. קודם כל, תראו דבר יפה, לא שאלתי את זה, הרבה שאלות לא שאלתי. לראובני ולגדי, הוא אומר ל2.5 שבטים, זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני. משה ציווה אתכם, תזכרו את הדבר הזה, ואתם תעברו חמושים, אל תישארו שם, ושבתם לארץ אחוזתכם אחרי זה, וירשתם את אשר נתן לכם משה עבד השם. זאת אומרת, הוא בעצם הולך מכוחו של משה, הוא לא מכוח עצמו. ופה רואים כבר, גם מנקודת מבטו של יהושע, תשאל את יהושע, למה אתה מנהיג? מה הוא יענה? אני משרת משה, אני תלמיד. יהושע בנו תלמיד, לא ימוש מתוך האוהל, אני תלמיד. זה מה שהוא יגיד, וזה מה שהוא אומר עכשיו. למה הוא אומר להם? לא מכוחו, מכוח משה. עכשיו תראו דבר מעניין, ומה הם עונים לו? ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו. רגע, לא ציוויתי, אני אמרתי שמשה ציווה. מה הם עושים? הם נותנים לו כוח, נכון? אז הם נותנים לו כוח, וכאשר שמענו אל משה, כן נשמע אליך, רק יהיה השם אלוקיך עמך, לא צריך להגיד שהם באו להחליש, ואיזה תנאי כזה שעומד מבחוץ, אלא להפך. אתה הרי אמרת שאתה הולך מכוח משה, אז אנחנו נשמע אליך כמו ששמענו אל משה, ורק שזה יהיה המשך, אבל זה ברכה כזאת, זה לא איזושהי התניה מנוכרת, רואים את זה גם בסוף, כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו, יומד רק חזק ואמץ. החלק האחרון, בעצם הם אומרים לו, מי שימרוד בך, ימות. ואני שאלתי אתכם, איך הם אומרים דבר כזה, מכוח מה? כאילו, מי אמר? זה כתוב בתורה? לא. כשחזל מחפשים מקור, מוצאים מהנביאים, ומאוחר יותר, אין פסוקים ממשה. אז מה זה? אז איך אפשר ללמוד מהם? זה מביא אותנו לשאלה, מורד במלכות מכוח מה הוא מורד? אז התשובה נמצאת פה. המורד הוא מכוח העובדה שהוא פוגע בעם. מה שאומרים לו 2.5 שבטים, אתה השליח שלנו. ואנחנו עכשיו רוצים שאתה, אנחנו נלך אחריך. ומי שיפגע בך, במי הוא פוגע? בנו. אז מי שפוגע בנו, יש לנו זכות לרבים להזיז את היחיד. למה להיקרא סברהו? כן, יש רשות לרבים, כל האנושות מתנהלת ככה. שציבור מתנהל בצורה מסוימת, בא יחיד לפגוע בציבור, הציבור אומר, סליחה, אנחנו ציבור, אתה יחיד. הדבר הזה והפריבילגיה הזאת לא הייתה למשה רבנו. משה רבנו, העם כל הזמן מרד בו עוד פעם ועוד פעם, ולא היה לו שום, הוא בא לקדוש ברוך הוא, מה לעשות, מה לעשות? כי הקדוש ברוך הוא שלח אותו. ופה אני מגיע ללב של הפרק. שאלתי אתכם בשאלת פתיחה, יהושע השליח של מי? של הקדוש ברוך הוא או של עם ישראל? ומה התשובה? בחלק הראשון של הפרק הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ממנה אותו, והקדוש ברוך הוא מייעד אותו, והקדוש ברוך הוא אומר לו חזק ואמץ, נותן לו כוח, הוא מקבל את כוחו מהקדוש ברוך הוא. בחלק השני הוא מקבל כוחו מהעם, ואנחנו נשמע לך לכל אשר תצווה, וראינו שאפילו הוא לא דיבר על זה. הם מעצמם יזמו, כי הוא דיבר על לשמוע בקול משה, והם מדברים, אנחנו עושים את מה שאתה ציווית. והם מוסיפים ואומרים, ותדע לך שמי שיפגע בך, הוא ישלם בחייו. למה? מכיוון שהוא מורד. במי הוא מורד? בנו הוא מורד. והעובדה הזאת היא מציפה והופכת נפקמין ההלכתית לעובדה שיש פה סוג של מינוי, סוג של נתינת כוח. זאת אומרת, לא רק הקדוש ברוך הוא נותן כוח ליהושע, אלא גם העם נותן לו. וכיוון שהעם נתן כוח, אז העם יכול להגיד, רגע, אז מי שפוגע בנו, עכשיו אם אתם לא שלחתם, אז לא פוגעים בכם, פוגעים בקדוש ברוך הוא. כמו בפרק י' בספר במדבר, אם מדברים ראה אהרון ומרים, אז הקדוש ברוך הוא בא אליהם, אומר, מדוע, איך אתם מעזים לדבר? בעבדי במשה, הוא עבד שלי, אתם פוגעים בו. הקדוש ברוך הוא צריך לגונן עליו. עכשיו, ברגע שהעם שותף ונותן כוח למנהיג, כבר לא צריך את, אז כבר העם הוא גם גורם בתוך הסיפור, ונולד המושג מורד במלכות חייו ניתה, שלא קיים בחמשת חומשי התורה. כן.
למה?
משהו מאוד מיוחד, נרקם בין יהושע לבין 2.5 שבטים, אנחנו נעקוב, אני מציע לעקוב. זאת אומרת, זה התחיל פה, הוא מיד קורא להם, והם הופכים להיות הסיירת, חלוצים לפני המחנה, ועוד פעם ועוד פעם אנחנו פתחנו את העיניים ונשים להם. חברים, כן.
זה קצת נחלת ההבטחה שהרשים שלהם מודו.
זה קצת מה?
אם העם נותן הבטחה לישוע, שכאילו עכשיו הוא מנהיג שלהם, הוא בא מכוחם,
זו שאלה שאנחנו נזדקק לה מאוחר יותר כשנראה תהליך שבתהליך הזה בנקודת מוצא משה קיבל את כוחו רק מהקדוש ברוך הוא, יהושע מקבל בתורה מהקדוש ברוך הוא לעיני ישראל, בספר יהושע יש כבר שילוב ו2.5 שבטים עוד לא כל העם אומרים לו משהו, ואתה רואה שבציר הזמן, אחרי זה יש את תקופת השופטים, גם בתוכה יש תהליך, ונראה את זה כשנגיע לשופטים. אחרי זה, אלי ושמואל עדיין בקונספציה של באמת קיבלו את כוחם מכוח העובדה שהוא כהן והוא נביא, אז זה מכוח הקדוש ברוך הוא. ומשאול העם כבר שותף, יחי המלך, ואצל דוד העם מושכים אותו וכבר לא נביא, רק בהתחלה, אבל ההתחלה הזאת לא... ובעצם בפרשת המלך, שום תשים עליך המלך, זה כבר עובר, במצב השלם זה כבר עובר לעם. אז יש פה איזושהי, אנחנו רואים איזה מקטע בתוך תהליך שנראה אותו במקרא ונעמוד עליו כשנראה מנהיגים, אז אנחנו נראה את התהליך הזה, ופה זה מיקרו של התבוננות ולראות את התהליך. יפה, חברים, פרק ב'. טוב, הפרק הוא מדבר כמובן על יהושע ששולח מרגלים, במובן הפשוט מדובר במשימה צבאית, איך אנחנו יודעים? כי המונח ריגול זה משימה צבאית, ואנחנו רואים, אחרי זה שולח מרגלים לאי, אנחנו רואים את משה בספר דברים, מדבר על, על המרגלים, השם של המרגלים, וההיבט הוא צבאי מובהר, הוא גם בערי עבר הירדן המזרחי, הוא שולח מרגלים. מרגלים זה ביטוי צבאי, וזה מה ששולח יהושע. מדוע הם באים לבית אישה זונה? במובן הפשוט, יש פה סיפור כיסוי מאוד טוב, זה הסבר הגיוני מדוע נכנסים לעיר, אחרת, מה אתם עושים פה? אבל מקום כזה שבאים אליו אנשים, אז לא יחשדו בהם על דבר בועם. וקורה פה בפרק הזה דבר מרתק, מה? מקום, זהו, דבר נוסף מאוד משמעותי, זה מקום שמדברים, זה מקום שמורידים את המחיצות, זה מקום בלי מחיצות. מקום בלי מחיצות זה גם מקום מדברים, ואם אנחנו מבינים שלרגל זה לא רק פיזית צבאית, אלא גם לדעת מה עובר על האנשים, אז זה המקום הכי טוב, כי גם שרים וגם אנשים חשובים יכולים להגיע לשם, ומסתבר שמגיעים לשם, ככה במדרשים, אבל גם בסברה פשוטה. אז זה מקום שמתנקזים אליו אנשים, וחלקם, ודרכו אתה יכול לחוש את הברומטר האנושי, את מה נמצא בליבותיהם של האנשים, וזה באמת מה שיקרה. באמת רחב, יודעת לספר הרבה מאוד בדבר הזה, כן.
אז איך לא גילו אותם, אם השרים יודעים ששם קורה כל ה...
אז מה השאלה?
הם יודעים ששם זה מקום
החבור. שיש... אז מה השאלה? הם יודעים ששם זה מקום החבור, ואז מה? למה?
למה לא אמרו לרחב, תפתחי את המחבור?
למה האמינו לרחב? רואים שיש אמון גדול לרחב. רחב אומרת, הם הלכו, והשליחים לא בודקים אותה. רואים שיש לה... שיש אמון גדול לאישה הזאת, כן, זה מה שרואים מתוך הכתוב. בואו נמשיך. מה הייתה התוכנית שלהם? על פניו נכנסים בערב, ואמורים בבוקר לקום, ולהיות במקום, ולרגל אותו, ואולי ביום למחרת, או באיזושהי צורה לצאת החוצה. זה בעצם מה שאמור היה להיות בתוכנית המקורית. אבל מה קרה לתוכנית? השתבשה. למה השתבשה? ויאמר למלך יריחו. התגלו. התגלו. ומרגע שהתגלו, מה שקורה פה, הייתי קורא לו עסק ביש. מכירים את העסק ביש במצרים? מי שלמד קצת היסטוריה על מרגלים, על חפרפרת שהתגלתה וסיבוכים גדולים מאוד. השתבשות גדולה מאוד. חברים, מישהו מסתכל על הסיפור הזה, רואה שבעצם מרגע שהדבר הזה קרה, אז יש פה שיבוש. קודם כל בעצם הגילוי, בעובדה שעוד באותו לילה הם בורחים, בעצם הם לא היו שם, הם רק דיברו עם רחב, לא ראו שום דבר בעיר, אבל הרבה יותר מכך אפשר לראות שהפרק כולו מנוהל על ידי רחב. ומרגע שהם הגיעו לשם, בעצם הם תלויים בה, לחסדיה של מי? של אישה זונה, אוי 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 אוי. כל המבצע הצבאי הזה עכשיו תלוי בה, ומי שמסתכל על הפרק רואה שהיא מובילה את הכל, היא המנהל הגדול, היא הגיבור של הפרק הזה, לא מישהו אחר. ותיקח האישה את שני האנשים, תראו כמה פעלים, ותצפנו, היא אל התם הגגה, ותתמנם, ותורידם, ותאמר להם, ההר הלכו. ונפגחו בכם הרודפים, ונחבטם שם שלושת ימים, אחר תלכו לדרככם, ותאמר כדבריכם כן ובתשאלכם. היא מנהלת את כל האירוע, גם ביחס אליהם וגם ביחס לצד השני, הכל בידיים שלה. עכשיו תחשבו על שני מרגלים חשובים, אולי פנחס בן אלעזר ביניהם לפי החכמים, שעכשיו שוכבים שם תחת פשתי העץ, ומחכים שמה שהיא תחלץ אותם משם. זה בכל קנה מידה של מבצע צבאי, יש פה תקלה, הם לא מובילים. הם לא מובילים שום דבר. אז זה קודם כל מבחינת התיאור של הפרק. אני שואל, האם זו תקלה? מה גרם לתקלה? מה אתה אומר?
איך הם
סמכו
עליה?
מה אתם יודעים? שאלה. אין שתי אפשרויות. מרגע שהוציא אנשים אשר באו לביתה. היא מיד לפני שהיא עונה ככה ברבנאל, ככה עולה מפשוטו של מקרא, היא כאילו אומרת לאלה, חכו, 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 רצה מהר, משכיבה אותם. אין להם בחירה! הם נמצאים עכשיו בעמדת נחיתות, הם נמצאים תחשבו על זה, המרגלים החשובים האלה נמצאים בבית של אישה זונה, תלויים עכשיו בקבלת ההחלטות שלה, וכמה היא תצליח ליצור אמון אצל מי שדופק בדלת שלא יבואו לתפוס אותם. זה תקלה בקנה מידה אדיר. אז בואו נניח אותה ונשאל שאלה, תקלה כזאת ממה היא נובעת? אנחנו נראה כל הזמן. תקלות נובעות מהרבה שורשים, על דרך, על פי רוב. פה זה מעניין. ויאמר למלך יריחו. מי אמר לו? לא יודעים. אם אתם שואלים, אם היה לנו רשות להוסיף מדרש, הייתי מוסיף במדרש, בא מלאך ולחש באוזנו. תכף תראו למה. כאילו, אין פה תקלה, לא רואים פה תקלה. זה מילה אחת, ויאמר, גם לא ויתגלו, לא תולה את זה בחולשתה, ויאמר, מאיפה זה נאמר? מאיזה מקום זה נאמר? לא תולים את זה בחולשה שלה, וזו נקודה מאוד משמעותית, העובדה הזאת. תכף ננסה להבין מה יש כאן. אז בכל אופן, אין פה תקלה ויש פה כישלון, כמעט הייתי אומר, ברמה הצבאית, אם תחשבו על זה במונחים של היום, זה ביזיון. כאילו, זה להיכנס למקום מאוד בעייתי, התלות הזאת, זה לא בידיים שלך, זה לא בהובלה שלך, ועוד אישה מפוקפקת שבעצם מנהלת את האירוע. יחד עם זאת, רואים פה דבר מאוד יפה. הם חוזרים בסוף השליחות, ויבואו אל יהושע, אני קורא בפסוק חף ג', ויספרו לו את כל המוצאות אותם. הם לא מסתירים שום דבר. העסק ביש מונח על השולחן. כל המוצאות אותם לא הסתירו דבר, לא ייפו את הדברים. הגענו, גילו אותנו, היינו תחת פשתי העץ. אגב, יש להם ריח לא טוב לפשתים האלה, זה מקום שמתרחקים האלה בתהליך הייבוש שלהם, והיה לא טוב. ויחד עם זה, ויאמר אל יהושע, כי נתן אדוני בידינו את הארץ וגננו וכל יושבי הארץ נתננו. איך אתם? איך המסקנה הזאת? על בסיס מה המסקנה הזאת? אז אפשר להגיד שהיה פה חצי נס, נחלצנו. היינו ממש כפסע בינינו לבין הכישלון הנורא, לבין המוות. מה היו עושים מהם אם היו תופסים אותם? ברחובה של עיר, על פניו, נכון? למה נשמעו ויראו? היו עושים אולי משהו אחר, אפילו מסע ומתע, לא יודע. אבל בכל אופן, זה דבר אחד. אז זה דבר אחד. אבל כמובן שהסיפור הוא יותר מזה. פגשנו את רחב, ורחב סיפרה לנו מה יש שם, והיא סיפרה לנו מה יש שם. ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. מישהו סיפר להם אינפורמציה? הם מפחדים! מפוחדים כולם פה! שמענו את אשר הוביש, ומספרים את הניסים, ואומרת בהתפעלות את מי ים סוף מפניכם, אשר עשיתם לשני מלכי האמורי, ונשמע וימס לבבנו. אז היא מספרת להם מודיעין אנושי, על מה קורה שם? האויב מפחד, האויב מפחד, המצב הוא טוב, בסדר גמור, אם האויב מפחד, אז אנחנו במצב טוב, אז באמת מספרים להם דברים משמעותיים, זה דבר אחד. אבל יש פה יותר מזה, הם באים לאישה זונה, כשאתה בא לבית כזה, מה אתה מצפה? משהו בתחתית הדיוטה, נכון? כאילו, זה מקום של בגידות, זה מקום של החומריות במובן הגס שבה, החוסר נאמנות, ערכי משפחה, כל הדברים השבורים שנמצאים בתוך הבית הזה. והנה האישה הזאת עומדת ומתפעלת מעם ישראל, והשיא של דבריה, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, זה המציאות. אנשים בלי רוח, אנשים באיזה מורח לב, אבל היא מסבירה, והיא אומרת דברים שלא ישוערו. כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ממש כמו משה רבנו, שמדבר בספר דברים ואומר דברים. וואו, האישה הזאת רואה. היא רואה בשמיים, מדברת על בקיעת ים סוף, זה איזה מין הנהגה גבוהה ניסית, שזה השמיים. אבל היא גם אישה שכל חייה עסוקה בכוחות חיים, במפגשים מפוקפקים, אבל מפגשים מפוקפקים עם כוחות חיים, והיא אומרת, הוא נמצא גם שם. וואו, היא רואה אותו. הם מקבלים חיזוק מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד משמעותי. אבל אז נוצר אולי דבר מרתק. אנחנו שואלים, הכניסה הראשונה של עם ישראל, הצעד הראשון שלו מול הארץ, היה כישלון או הצלחה? אנחנו כבר נמצאים לא כל כך בוודאות להגדיר את זה כעסק ביש. עסק ביש במובן הטכני, אבל אולי דווקא יש פה איזה הוראה, איזשהו לימוד. עם ישראל חוזר לארצו, באיזה כוח אתם עומדים לנצח? אז אם המרגלים היו מתקתקים והכל היה הולך מושלם ובאים אינפורמציה, אז בתום המלחמה הזאת מה אומרים? הנה, יש לנו אנשים טובים, יש לנו, עשינו כמו שצריך, נלחמו כמו שצריך, כוחי ועוצם ידי, באיזשהו מקום. והנה דווקא הצעד הראשון שלנו אל ארץ ישראל נכשל כישלון חרוץ. לא בגלל שלא היו בסדר, כי נכשל, כי המציאות הובילה אותו לשם, כי המלאך הזה כמו שאמרתי. אבל אז נוצר בעצם אולי איזשהו דבר אחר, משמעותי, שבעצם אומר, לא בכוח, לא בכוחי, לא בכוחם של ישראל הפיזי, לא בתחכום שלהם, אלא המקום הזה של המלחמה הראשונה, או הצד הראשון לארץ ישראל, שדווקא הוא לא בכוח הפיזי, לא בשלמות של העשייה, אלא בא מאיזשהו מקום של התבטלות, וגם, ודווקא הקדוש ברוך הוא מוביל את המלחמה הראשונה, ולכן אמרתי, ויאמר למלך יריחו, זה המלאך שאמרתי אותו, שבעצם זימן שהמלחמה הראשונה לא תתחיל בכוחי ועוצם ידי, אלא דווקא נתן השם בידינו את הארץ. הנה רואים, הקדוש ברוך הוא נותן. הנתן זה לשים את הפעולה לקדוש ברוך הוא ולא לבני אדם. הדבר האחרון שאני רוצה זה המדרש, כן.
כל ההתנהלות של אנשי
יריחו
מאוד בפאניקה.
נכון. הם בפאניקה, ואתה אומר זה חלק מהסיפור של, בנאום שלה אתה מדבר, במה שהיא אומרת בנאום או שאתה...
גם הפעולה של החיילים, הם עושים שלוש ימים אחרי אנשים. אנשים לא יספיקו אפילו לראות כלום, יצאו, אתם פחדים,
הם חזקים. לא, אבל הם רוצים לתפוס אותם, לא, זה לא סיבה טובה.
אבל מה היה כזאת, אם זה...
גם אדם שהוא
מאוד
בטוח
בעצמו, ירדף
חבר רגילים
שלו שלו. דווקא, אבל אני מסכים איתך, כי נמאס, היא מתארת מצב של פאניקה, שנמאס לבבם של כולם ולא קם בהם כוח לעמוד וכן הלאה, ביטויים כאלה. יחד עם זאת, אם יש מרגלים שבאו ואפשר לתפוס אותם, אני חושב שגם צבא וגם עם שנמצא בעמדה חזקה היה מנסה ולא מרפא באמצע, כי זה נכס מאוד גדול לקחת אנשים מהאויב שעכשיו עומד לכבוש אותך ועכשיו עם שלם עומד על יד ריחו. תבינו, זה פחד גדול. אז אתה צודק במה שאתה אומר, אני רק אומר, אבל הרצון למצות את החיפוש ולתפוס אותם הוא הגיוני כצעד צבאי בכל מקרה, ואני לא בטוח, אני לפחות לא רואה פה איזה צעד חריג שאומר יש פה היסטריה והם התנהגו לא כפי שהיינו מצפים מהם. אבל אני מסכים לעיקרון שאתה אומר אותו, כן.
יש
מה?
הקצנה קצת, כאילו,
לחפור את כל הארץ בה, נכון.
זה משהו של...
אני מסכים, בסוף אני מסכים למה שאתה אומר, אבל... נכון, אפשר עוד לראות. טוב, יש עוד הרבה, זה ברור לכם שכל מה שעשינו עכשיו זה נקודות, אבל זה נקודות שמזמנות אותנו למרחב הפנימי של הספר, אני מקווה בעזרת השם, כן.
למה יהושע לא שואל את הקדוש ברוך הוא
מרגלים? שאלה, למה לא שואל, אני שואל שאלה הפוכה. כששואלים, למה שואלים? אבל אני שואל שאלה אולי שלישית. מתי שואלים ומתי לא? אתה תראה שבמקרא, ואנחנו נראה את זה, ואם תציף את השאלה הזאת עוד פעמים, אתה תראה שיש הרבה מקומות ששואלים בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עונה, והרבה מאוד מקומות, הרבה יותר מקומות שלא שואלים. כי המציאות מתנהלת, וכמו שהיום שאלה בהשם, גם דוד הוא שואל בחלק מהדברים, ובהרבה דברים הוא לא שואל, כי יש הכרעות ויש אחריות, והקדוש ברוך הוא פינה מקום לבני האדם להוביל את העולם, ולא כל הזמן לשאול מה לעשות, אלא הקדוש ברוך הוא מעצים את בני האדם במקום שהוא פינה להם לקבל החלטות. וכבר בתקופת המקרא, גם אם היינו לומדים תורה, אז עם משה היית רואה שהדבר הזה גם נמצא הרבה מאוד מדברים. כשכתוב שמישהו שאל והקדוש ברוך הוא אמר לו, זה אומר שמישהו שאל והקדוש ברוך הוא אמר. וכשלא כתוב שמישהו שאל והקדוש ברוך הוא אמר לו, מה זה אומר? את הדבר הכי פשוט, שהוא לא שאל וזה לא, והקדוש ברוך הוא לא ענה, אלא מה? זה היה מעצמו. עכשיו, גם מעצמו של משה רבנו זה דבר גדול, גם מעצמו של יהושע זה דבר גדול, זה שיקול דעתו. אבל רוב הפעולות בספר יהושע זה יהושע, בוודאי. כן, אבל גם שם אתה מכיר את דברים כמובן בפרק א', ותקרבון אליי כולכם והייתה בדבר בעיניי, וגם אצל משה יש הרבה מאוד פרשיות שלא הקדוש ברוך הוא מוביל, ועד הרבה, זה תיקונו של עולם, זה לא תקלה. אנחנו נראה שבלב ליבו, מה שעוררת, בעצם נמצא בלב ליבו של ספר יהושע, איזשהו מתח בשאלה הזאת. עד כמה יהושע הולך אחרי הקדוש ברוך הוא, ובעצם נותן לקדוש ברוך הוא להוביל ואני אחריך, או שהוא רוצה לקחת אחריות. למיטב הבנתי, ויכוח סמוי בשאלה הזאת נמצא בלב של ספר ויקרא, ואנחנו נראה את זה. בלב של ספר ויקרא. איך בדיוק, מה המתח בין שני הצדדים האלה, שכל אחד מאיתנו מכיר אותם, וכל מנהיג מכיר אותם. כמה לסמוך על הקדוש ברוך הוא, וכמה להישען על הקדוש ברוך הוא, ולהגיד, הקדוש ברוך הוא הושיענה, או כמה להיות אנא השם הצליח ענה דרכי. הושיענה או הצליח ענה דרכי, שזה שני כתבים. איפה להיות? בחלק הראשון ובחלק האחרון. כן.
יש דבר מעניין, שהביטוי של אלוקוף היבוא, הוא מוזכר בשתי המקומות, רואים שההליכה והפריעה שלו, החזרה, זה
בדרך שאדם הולך מוליכים אותו. מצוין, חברים, אני מסתכל בשעון ואני רוצה לחתור לצל האחרונה. יישר כוח, אני אבל טיפה רוצה להתקדם. אז עוד משהו קצר. תראו, רחב תופסת מקום בחזל, אפילו יהושע החיה אותה, מה אומרים חזל? נשא אותה לאישה. ואני שואל, יהושע, לא יכולת למצוא בת ישראל כשרה יותר ממנה? מה זה? שאלה, לא אגע בה, לא אפתור אותה כרגע. אבל מה שכן אני רוצה, מה?
ההבנה זה, שכל המהות של יהושע זה לקחת את תורה, לראות על המציאות, רחב, זה הדוגמה הכי טובה.
כן, אבל אתה מבין כמה, אז זה השאלה, כמה היא למטה? כמה האישה הזאת למטה? אתה אומר, אפשר ללכת לפחותה שבפחותות ולהגיד, את הרי את מקודשת לי. להרים אותה למעלה. אפשר לעשות דבר כזה, ואני עדיין תמה על מי שהולך כל כך רחוק ובוחרת בחירת ליבו בצורה הזאת. בסדר, אנחנו לא חולקים בהומור קצת. אבל אני רוצה לענות. אני רוצה לענות. מי שקורא בפסוקים, אומר, וואו, זו אישה גדולה. ככה מדברת אישה גדולה, לא אישה קטנה. אתה שואל, האישה הזאת, הרי אישה אחי, היא עסוקה בבגידות, כל היום, כל הבוגדים באים אליה. אז איזה אמון, איך אתה סומך עליה? ואנחנו רואים, סומכים עליה. סומכים עליה, אומרים, המלך סומך עליה ב-100%, נכון? וואו, יש פה איכויות בסיפור הזה. לא רק האיכויות האלה, הנאום הזה שהיא אומרת, היא לא קרא פסוקים, השם בשמיים, אנחנו קוראים את הפסוקים, אנחנו יש לנו מילים יפות. זה יצירה שלה, היא לא שמעה את משה בספר דברים. זה יצירה שלה. וואו, מי זאת האישה הזאת? אז האישה הזאת, אני חושב שהמדרש הזה, גם צריך לראות אותו במעגל הגדול יותר שלו. את הדברים האלה שמעתי מהרב רמר, אברהם רמר, זיכרונו לברכה. ככה הוא היה מסביר את המדרש שנתתי לכם אותו, אני אקרא לכם את המדרש. המדרש הזה בעצם אומר ככה. בת יוד שנים הייתה כשיצאו ישראל ממצרים. איך אתם יודעים? זה לא היסטוריה, זה הבחנה רוחנית. וזנתה כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר. כשאנחנו היינו במדבר מנותקים מהעולם הזה, עם רוח צפונית שלא נשבה להם, שמגלמת את הרוח של העולם הזה, עם מציאות של ניסים, של מן, של זה, של הלחם הקלוקל שהעם אומר, כי אין לו טעם, אין לו את החיים, אין את החיים, את תביעת החיים הזאת. כשאנחנו נטשנו אותה והיינו 40 שנה במדבר, אז היא התפרקה. ובכל השנים, המדרש יוצר זיקה. הוא כמו אומר, יש פה נשמה גדולה. שכשעם ישראל הלך במדבר, חטא בחטא המרגלים, אני מוסיף את זה, ונגזר עליו 40 שנה, אז 40 שנה עם ישראל היה במדבר. ומה? והיא נפלה. כי אין עולם שירים אותה. עולם שמחבר בין רוח לחומר. ואז כל 40 שנה של ישראל במדבר, היא זינתה. לסוף 50 שנה, כשאנחנו נכנסים לארץ, היא פוגשת אותנו, וואו! היא חוזרת למקום שלה, אבל היא משהו גבוה, נפול, היא לא איזה משהו שנמצא למטה. היא האיכויות, החזל מזהים בפסוקים. והפסוקים גם אומרים, נאומים כאלה ארוכים לא משמיעים מאנשים פחותים. אז היא גדולה, היא רק נפלה. ואז היא התגיירה, אמרה לפניו ריבונו של עולם, חטאתי לפניך וזה, ויצאו ממנה נביאים, והמדרש ממשיך עוד הרבה מי יצא ממנה. אבל הנקודה שיש נשמות, ואם הולכים מפה, יש פסקאות באורות הקודש וברב קוק, עם רחב, יתרו ורחב מושבים. יתרו זה התורה ורחב זה כוחות החיים. לראות את השם לא רק בשמיים ממעל, לראות אותם הארץ מתחת ולחבר. אז פה מה שאני רוצה להגיד, ההבדל בין התיאור הזה שהוא לקח משהו למטה, הוא לקח משהו שלמטה, אבל משהו שנפל ומרימים אותו בחזרה, והמדרש מצייר את הציור הזה. עד כאן פרק ב', שאלת פיקוח נפש.
מה זה עשר שם מרשמת?
מה?
מה זה עשר
לא יודע, 10 שנים, תחשבו אתם, למה 10 שנים דווקא, אין לי תשובה. בסדר, טוב, חברים, אנחנו בשני פרקים האחרונים, אנחנו רואים אותם כיחידה אחת. קודם כל, מעבר הירדן, עברו את הירדן חוץ מבסיפור הזה. מי עבר את הירדן? הרודפים, המרגלים עכשיו. יעקב עבר את הירדן, דוד עבר את הירדן עם כל הצבא שלו כשהוא בורח במרד אבשלום. היה לו נס? יש מעברות, לוקח קצת יותר זמן, עוברים, נכון? מה זה הנס הזה? את מה הוא משרת? ברור לגמרי שהסיפור הזה הוא הרבה מעבר לצורך לעבור. 43 פסוקים מתארים את המעבר. מה הבעיה לספר בפסוק אחד שעברו את הירדן? וגם אם לא יספרו, כל אחד מבין שעברו, כי הם בצד השני. אז למה זה נושא בכלל? טוב, זה נושא כי יש פה משהו כמובן בעולם הרוח. מה תכלית מעבר הירדן? הפסוקים מראים לנו 3 נקודות מבט. מבט ראשון, ויאמר השם אל יהושע בהתחלה, היום הזה החל גדלך בעיני כל ישראל, אשר ידעו כי כאשר הייתי עם משה כנעימה. הייתי עם משה, וביציאת מצרים, הים נבקע ועברתם בים, שזה פלא, משנה סדרי עולם, כך היה, כן נעימה. והדבר הזה בסופו של דבר קורה למעשה, ובפרק ד' פסוק י' ד' כחיתום, ביום ההוא גידל השם את יהושע בעיני כל ישראל, והיראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו. מהירדן נחרטים מפני יהושע, וואו, הנה נכנסנו לנעליים של משה, אנחנו עכשיו נמצאים שם. הדבר הזה נמצא לאורך כל הספר. רגע, יהושע ממשיך את משה או לא? אנחנו באיזשהו שלב כשנגיע ליהודה לתתווה, ואנחנו נראה שגם המבנה של הספר הוא מבנה מקסים, מבנה יפה שמספר את סיפור ההמשכיות. זה הלב של הסיפור. אז טוב, אז זה טעם אחד.
אגב, זה לא סותר את האמירה שאמרת מקודם, כי בהתחלה אמרנו שליהושע היה לו משהו יותר ממשה, שליהושע היה לא מרדוקו, ופה ראינו פה, ביום ההוא גידל השם את יהושע, כמו שליהושע.
תראה, תמיד במקרא כשאומרים זה כמו זה, זה אוקיי, דון מיני ואוקיי באטרי. תמיד זה ככה. אין דימוי, אין שווה. זה היה כמוהו, וכשאתה יורד לפרטים, אתה אומר, במהות, פה יש ליווי ופה יש ליווי, אבל בכל מקום הוא לובש צורה אחרת. זה, אפשר לראות את זה תמיד, שההשוואה היא לא אחד על אחד, היא במהות. בכלל, התורה מדברת הרבה במהות, והפרטים הם פועל יוצא של המהות. אז זה הצד האחד, לגדל את יהושע ולהוביל את כל הסיפור בגובה של משה. זה לא סתם, והיא אחרי מות משה, אנחנו ממשיכים את משה רבנו בגובה של משה רבנו הטביע. זה דבר ראשון. הדבר השני, מה?
רק לגבי השאלה לגבי השוואה למשה. כן. מה שמוזר, זה לא שהעם לא מורד ביהושע, אלא שהוא מורד למשה. זאת אומרת, דור מדבר זה דור מאוד מוזר, שכל הזמן מורד. מה הכי טכנית, הרבים שקורד הים, איך אתה יכול להתבקח איתו?
אתה אומר, זה שמורדים למשה, זה חידוש, חידוש גדול. טוב, כן, שתי הנקודות צריכות באור. המרידה במשה, ואי המרידה ביהושע. אחד ההסברים שאני כרגע נתתי, שמשה בעצם שליח של הקדוש ברוך הוא, והוא בא לעם, ואף אחד לא שלח אותו. וזה לא פשוט. הוא בא לאנשים, ולכן אפשר לראות במינוי, הוא אומר, אני אבוא אליהם, מה להגיד להם? השם שלחני, השם שלחני. תעשה אותו וידעו שהקדוש ברוך הוא, אבל הוא בא אליהם והוא כמו מנחית אליהם, כי, ותסתכלו בחיים של היום, כשמישהו הציבור בחר בו, איזה כוח יש לו? אחר לגמרי, נכון? אז משהו מזה קיים בפרק א' בספר יהושע, והוא חלק מהכוח שהוא מקבל, ההבדל הזה. זה לא כל התשובה היא יותר עמוקה ויותר רחבה, אבל נתתי כרגע כיוון לתשובה. חברים, אנחנו ממשיכים. אם כן, זה הצעד, המעגל הראשון. המעגל השני, ויאמר יהושע אל ישראל, יהושע מצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא ואומר לישראל משהו אחר, זה פרק, זה נמצא הרבה, המעבר, אומרים משהו אחד ליהושע, ויאמר יהושע, בזאת תודו כי אל חי בקרבכם, והורש יוריש אתכם מפניכם את הכנעני והחיטי והפריזי ואת הגרגשי והאמורי והיבוסי, יעני אהרון ברית השם עובר לפניכם בירדן, והסיפור של המעבר. וואו, אתה שואל רגע אחד, זאת אומרת, יש פה משהו אחר, הקדוש ברוך הוא אמר לך אחר יגדלך, למה אתה אומר משהו אחר לעם? אז התשובה, זה לא משהו אחר, זה זה לקחת את זה לנקודת מבט נוספת. זאת אומרת, האחד, לשים את יהושע במרכז, בהוראתו, בהנהגתו של יהושע, נבקע הירדן. וואו, זה דבר, זה פלא הדבר הזה. וואו, זה דבר ראשון. טוב, אבל בא יהושע ואומר, אני לא הנושא. בסדר. אבל את מה זה משרת בסופו של דבר? הסיפור הזה משרת את העובדה שהקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים ואל חי בקרבכם, והוא מפלס את מי הירדן מפניכם, ואתם נכנסים לארץ. נכון שזה בהנהגתי, אבל יהושע לא מתמקד בהנהגה שלו ואומר, אתם נכנסים לארץ ומי הירדן עכשיו זזים הצידה, כי עכשיו אתם הולכים קדימה לממש את הייעוד. וואו, יש פה דבר גדול, אל חי בקרבכם. ועכשיו, הורש יוריש מפניכם, כמו שהוא מזיז את המים מפניכם, כך הוא יוריש מפניכם את אויבי הארץ. את המכשולים שעומדים לדרככם. ברור? אז
זה... אני אגיד שזה לא פוליטי, לא מה? לא נשמע טוב.
לא פוליטי, נכון. אבל אז תשתוק. למה אתה אומר משהו אחר? מה התרגום? אתה צודק. אז יכול יהושע, נגיד יהושע, אז אל תגיד, הוא לא רוצה להגיד את הדבר הזה, אז הוא תהיה בשתיקה. השתיקה תהיה פה. אבל פה יש, אתה צודק, אבל... יש פה עוד קומה שאי אפשר לברוח ממנה, אז מה התוכן שזה מה שיהיה פה? והוא קיים, הדבר הזה. הדבר השלישי, הוא נמצא בפרק ד', פסוק כ"ד. למען דעת כל עמי הארץ, את יד אדוני כי חזקה היא, למען יראתם את אדוני אלוהיכם כל הימים. שימו לב, מה זה עמי הארץ? עמים אחרים. זאת אומרת, עמים אחרים יראו את יד השם החזקה שמוציאה את ישראל, שמובילה את ישראל בתוך התהליך הזה, למען יראתם את השם אלוקיכם, והדבר הזה יקרין לא רק על אומות העולם, בחזרה יקרין עליכם ליראת השם שלכם כל הימים. שימו לב, יש פה איזשהו ציר שמתחיל מיהושע כממשיך משה, הייתי אומר, מתחיל מהשמיים. כל הסיפור הזה זה המשך למשה, שמביא את נקודת המבט הגבוהה והשמימית, זה נקודת מבט אחת. לאחר מכן אנחנו אומרים, אל חי בקרבכם, זה לא רק יהושע מול נקודת המוצא האלוקית הגבוהה, אלא השכינה שורה בעם, אל חי בקרבכם, הקדוש ברוך הוא מופיע דרככם. זה הצד השני. והשלישי זה כבר אומות העולם חוזים בדבר הזה ורואים, וואו, הסיפור הזה, עם ישראל נכנס לארצו, יד השם החזקה. המכנה המשותף לכולם זה באמת העובדה הלא טבעית הזאת שעם ישראל נכנס לארץ ועמי הירדן האלה זזים הצידה, זה לא נורמלי. אגב, הרחק בצורתן העיר יש השוואה מאוד מרתקת שלא עשיתי, אותה, אבל אני מזמן מי שירצה להתרחב בה, בין בקיעת ים סוף לבין בקיעת הירדן. בשניהם יש מכשול שנכנסים לארץ, אבל שם זה השם ילחם לכם ואתם תחרישון בלילה, הכל שם בצורה מאוד מאוד קשה, הייתי אומר, מלווה, ופה הרחק בצורתן העיר וביום, והכל באיזשהו מין הרבה הרבה יותר חיבורים לחיים, לכניסה לארץ, למשהו לא שבר כמו שם, אלא תיקון, ויש הרבה השוואות שאפשר לעשות פה. פעם רשמתי לעצמי איזושהי טבלה גם על הלשון וגם על הרעיון, אבל נניח לה, אני לא כרגע רוצה להיכנס אליו. טוב, אז זה באמת, עכשיו אני רוצה ללכת, אז זה שלושת הטעמים, שלושה מעגלים, וכולם בעצם איזושהי התפעלות מהעם ישראל נכנס בדרכו לארץ, והמציאות יחד עם אהרון כמובן, ואהרון והשכינה ששורה בהם, והקדוש ברוך הוא נוכח פה עם יהושע, ובתוך העם וכל אומות העולם רואים את זה, הכניסה הזאת מגלמת את ההתגברות על המכשול. הייתי אומר, המכשול של המים, ועם ישראל הולך קדימה ומתגבר על המכשול הזה בנוכחות השכינה ששורה בו ובהובלתו של יהושע. זה איזשהו מין אב בניין. אז רגע, יצליחו להוריש את הגויים? יצליחו לעבור את הירדן, לא יצליחו להילחם? יצליחו. זה בטבע למשהו שעומד להיות בשלב הבא. עכשיו, אני לצערי, לא הייתה לי תקלה ולא צילמתי לכם, אבל אני רוצה להראות לכם עכשיו איזשהו דבר, אם היה לנו זמן הייתי מצלם, אבל איזשהו מבנה שבעצם אפשר לראות את, את המעבר, את הסיפור, מבנה מאוד יפה. וברגע שרואים את המבנה הזה, אפשר להבין את הסיפור ולהבין הרבה פרטים שבו. תראו. החלק הראשון, תסתכלו, אתם יודעים, אני אראה לכם איך זה בגדול. רשמתי פה א', ב', זה המשך של א' וג'. זאת אומרת, בעצם יש שלושה נושאים פה בתוך הפרק, ואפשר לראות את זה ממש, זה עם חיבורים מדויקים גם, זה לא באוויר, זה גם במובן הספרותי זה מדויק. הסיפור הזה אפשר לראות אותות לחלוקה הזאת. החלוקה הזאת בעצם אומרת ככה, תסתכלו בתנ"ך שלכם, שבעצם יש סיפור אחד שמתחיל בפסוק ז', היום הזה החל גדלך, וסיפור כל התהליך עם אהרון שתופס מקום חדש, אגב, כי לא היה ככה מתמול שלשום, אהרון מול העם, המיקום של הקודש מולם, גם זה נושא מאוד מרתק פה, מי שירצה לדבר עליו, אני אשמח, אבל לא כרגע. מה קורה, איפה אהרון? עד היום אהרון היה במרכז, עכשיו אהרון עובר לכהנים, עובר לפני העם, עובר 2000 אמה, לשלב של המעבר. בשלב של המעבר, העם עובר, הוא נוגע בירדן, מאפשר את מה שקורה. חז"ל אומרים, אהרון נשאר, ואחרי זה הוא עובר, העם נכנס לפני אהרון. כל מערכת היחסים בין העם לאהרון, זה איזושהי מערכת יחסים שמגלמת אותנו מול השכינה, כי זה בעצם הסיפור. ויש פה פרשה מרתקת ששווה לראות אותה, אבל לא עכשיו. אז הסיפור הזה מתרחש כאן, ושימו לב, ויהי בנשוא העם מעליהם, מכין את ה-12 אנשים, והדבר מגיע עד ויעמדו הכהנים נושא אהרון ברית זה וכו'. ויהי כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן, עברו את הירדן. ויהי כאשר תמו, פתאום ויאמר השם ליהושע, קח לך את 12 אנשים, ופה מתוארים 12 אנשים עם האבנים. סיפור האבנים נמצא פה. סיפור האבנים נמצא מפסוק א' בפרק ד' עד פסוק י'. וימהרו העם לעבור, והכהנים נושא, עד פסוק י'. איך אני יודע? כי בפסוק י' ויהי כאשר תם כל העם לעבור, מוכר לכם המילים האלה? זה את המילים בסוף הפרק, מה זה? אומר את זה כבר הרמב"ן בתחילת שמות, וזה כלל שלפעמים המקרא כותב משפט, ועכשיו הוא כותב סוגריים, סיפור סוגריים, והוא חוזר למשפט הזה, אתה אומר, הנה, המשפט הזה, תחבר אותו למשפט הזה, אתה יכול להוציא את כל הסיפור מהאמצע, ויש לך סיפור אחד. אם תמחקו את סיפור האבנים, תראו, אתם קוראים ישר, לא תרגישו. קריאה חלקה, תבדקו. קריאה חלקה, וזה סימן שיש פה סיפור סוגריים. אז הסיפור האחד, הוא מתחיל היום הזה אחרי גדלך, והוא בעצם מסתיים בפסוק י' ד' בפרק ד'. ביום ההוא גידל השם את יהושע בעיני כל ישראל, ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו. זה ממש סיום של הפתיחה. היום הזה אחרי גדלך, הסיפור הזה נגמר. אבל יש שני סיפורי סוגריים. אחד, הייתי אומר, אחד סיפור סוגריים ואחד סיפור של גופה. הסיפור סוגריים מספר על האבנים, שני צורות האבנים. האבנים בגלגל, או במלון יותר נכון, והאבנים במקום יוזמה של יהושע, במקום שבו היו רגלי הכהנים, לשים שם אבנים בתוך המים, אף אחד לא יראה אותה, במקום הנס לגמרי. זה הסיפור של האבנים שבאים ליצור זיכרון לסיפור הזה. אז זה הסיפור האבנים, תוך כדי, והיא כאשר תמו לעבור, מה קורה עם הכהנים עכשיו, מה עושים עם הכהנים, לוקחים מתוך המים, לוקחים את האבנים מתוך המים, ומה מתרחש שם בשעת המעבר. ומפסוק תדבב עד הסוף זה כמו גופה. אז המעבר הזה שהיה, עכשיו אני אספר לך על החלק של היציאה, לא על החלק של הכניסה, על החלק של היציאה. אז בעצם יש פה סיפור אחד עם החל גדלך והקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו בעם אל חי בקרבכם, ועד הסיפור ביום ההוא גידל השם את יהושע, סיפור אחד שנמצא פה, ושני סיפורים נוספים על האבנים בזמן הנס והאבנים לאחר הנס עם החזרה לטבע. תחת הכותרת הזאת הוצאתי פה טבלה, בסדר גמור, אנחנו כבר עוד שתי דקות מסיימים. תחת הכותרת הזאת הוצאתי פה טבלה, אני אחלק לכם אותה, עכשיו אפשר לצלם ולראות, ולראות דבר מקסים, שבעצם שני הסיפורים האלה של הסוגריים והגופה, הם בעצם מדברים על אותו דבר, אבל במבט אחר לגמרי. בראשון האבנים הם במלון, בשני הם בגלגל, אותו דבר. בראשון זה ההנחה, להניח את האבנים, בשני זה ההקמה. בראשון יש עוד אבנים תחת רגלי הכהנים, בשני לא, רק לדורות. ואם תרצו יותר מזה, משהו שמגלם את הדבר, בראשון, ואמרתם לבניכם, אשר נחרטו מהירדן מפני אהרון ברית השם, ובשני, אשר הוביש השם אלוהיכם את מי הירדן מפניכם. מה זה? מה זה מפניכם? לא מפני אהרון, מפניכם. וזה עומק ההבדל. הראשון, הגוף, הסוגריים הראשון, זה הולך לנס, לשמיים, למשהו הרעי בעולם הזה. בכל הפרמטרים, ורשמתי פה מדגמית, אתם תיקחו את זה מול זה, תראו הרבה יותר מזה. השני, מחובר לעולם, מחובר למציאות, מחובר להמשכיות, מחובר לטבע, וזה מפני מי הירדן בעצם זז? מפנינו, זה עם ישראל. אל חי בקרבכם, אם אתם זוכרים, אל חי בקרבכם, מה שאמר להם יהושע, הופך להיות דבר ממשי, שבפרק הזה מתחילים העם, כשאהרון בעצם מוביל את הסיפור, אהרון והעם והשכינה היא מובילה, ויש איזושהי תנועה שבסוף הפרק עומדים עמי הארץ וראו שמה, שמי הירדן נחרטו מפני בני ישראל. טוב, ברוח זו של אל חי בקרבכם, אפשר לגשת למדרש האחרון שנתתי לכם, איך השכינה באה לתוך בני ישראל והקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, לא מבחוץ, אלא באמת אהרון גורם לסיפור הזה, או שעם ישראל שמקבל את אהרון ומקבל את התורה ונמצא שם, אז בעצם התורה הופכת להיות חלק מחייו. בזאת תדון כי אל חי בקרבכם, זה אולי מידה מסוימת, אחד מהעומקים של ספר יהושע, ברכת השם אליכם.